היום נדבר בהיות ואנחנו נמצאים לקראת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. זה חודש של תשובה ומעשים טובים, חודש שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו וכולנו מתעוררים לקראת השנה החדשה. ואנחנו כולנו מאמינים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה הוא עושה, והוא מלא רחמים עלינו. ובקרוב בקרוב יגאל אותנו, ואז יהיה עולם שכולו שבת. מה צריך לעשות בשבת? בואו נראה מה זה מעלה של שבת. רבותיי, הגמרא מספרת לנו במסכת שבת על רבה בר רב גונה. בנו של רב גונה היה קוראים לו רבה, וגם רב נחמן שהוא חבר של רב גונה גם היה לו בן בשם רבה. אז רבה בר רב גונה הלך לבקר בערב שבת בבית המדרש של רבה ברב נחמן. אז רבה ברב הונה אצל רבה ברב נחמן, חיבדו אותו, נתנו המוציא. צריך להגיש כעת את המנה הראשונה שבאה לפתוח את התיאבון. הקריבו לו, הקריבו לפניו על השולחן, הגמרא מספרת, תלה צווה תחיה. תחיה ראשי אומר, היו להם רקיקים דקים כמו מצות עגולות, דקות מאוד, שנמסות בפה, שכולם היו תוחות בתנור בשומן של קדס. היה לזה טעם משובח מאוד, זה היה אפוי הרבה זמן בתנור, היה נכנס לפה. שלוש שאים, אתם יודעים כמה זה שלוש שאים? שאה זה שישה קבים, קב בערך זה קילו וחצי. אז אם נאמר שאה זה 9 קילו, שלוש שאים, יענו 27 קילו, זה רק לפתוח את התיאבון. והוא שואל אותם, האם אתם ידעתם שאני מגיע היום? כי אני הגעתי בהפתעה היום, בצהריים. האם ידעתם שאני מגיע ואתם הראיתם לי כל זה? אמרו לו, מה, בכי השבת היא לא מספיק חשובה שנכין לכבודה דבר כזה? כל שבת אנחנו מכינים דבר כזה. וכמה היו מכבדים ומענגים את השבת. אבל אנחנו היום, רבותיי, מדברים על רבי אבא. רבי אבא היה אחד מגדולי האמוראים. כדאי קצת להתעכב על המאמרים שלו וגם פרקי חייו, תולדות חייו, שנלמד מאותם צדיקים איך היו עובדים את השם, ועל ידי שנזכיר את מעשיהם הטובים הם יהיו לנו סניגורים בשמיים. היה שמו הפרטי היה אבא, כך שמו. אותו רבי אבא, הגמרא אומרת, כל יום שישי בבוקר לאחר התפילה, תפילת שחרית, יוצא לשוק. לא כמו היום שאדם קונה כבר מיום שלישי רביעי, קונים הכל, הבשר והדגים וכל המעדנים בבית. יש אחד אמר לי שאשתו, אני לא מגזים, עכשיו בשכונה, אשתו כבר בישלה את כל התבשילים, נשאר רק של שמחת תורה, עדיין היא לא השלימה, ויש תאריכים על הקופסאות, הכל בתוך המקפיא. צריך רק להוציא מהמקפיא, להפשיר ולאכול. רק שמחת תורה זה אולי שבוע הבא, לקראת אלול, בראש חודש, ותקנה עוד אוכל לזה. הכל. אז לא היו, היו מכינים הכל ביום שישי. הזוהר הקדוש אומר, האמת שאם אישה קשה לה, אז משהו אחר, אנחנו לא מחמירים. אבל הזוהר כתוב, שטוב לו לאדם לאכול יום ביומו, מה שבישל באותו יום. כל יום יש לו את התיקון שלו. מה שמבשל ביום ראשון אוכל ביום ראשון, מבשל יום שני, יום שני. אז אם נגיד, אדם צריך ללכת לעבודה מחר בבוקר מוקדם, מבשלים הערב, בסדר, הערב, מה זה נקרא? חמישי כבר. יום רביעי נגמר, ברגע שיצרו הכוכבים, שקעה חמה היום בערב, תפילת הערבית שהתפללנו עכשיו, נשכת ליום חמישי, אפשר לבשל לפי הזוהר. אומר הזוהר, אם אתה יכול לאכול תבשיל של אותו יום, ואם נשאר תבשיל מאתמול, מותר, ודאי מותר. אבל הכוונה היא שיהיה לאדם מידת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, שאדם לא יתחיל לחסוך וירגיש, או, אני בטוח עכשיו, יש לי כסף לעוד שנה שלמה. אחרי זה ירחם השם, אתה לדאוג. זאת אומרת, שנה לא ירחם השם, אחרי שנה ירחם השם. סיפרנו לכם פעם מעשה שהיה, אתם זוכרים, אולי חלק מכם זוכרים, כשלפני 40 שנה היה שר הקיצוב, לא משנה שהם השרים היו הולכים לאכול בבתי מלון, היו אוכלים בשר ודגים וכל המעדנים, אבל האזרחים מה היו נותנים לאכול? מסכנים האזרחים, שמן קוקזין היה בקופסאות כחולות כאלה, שמן קוקוס, קראו לזה קוקזין. זה מי שהיה לו את זה קופסה כזאת, עשיר גדול יקרה. מלפפונים היה בקיצור 200 גרם לשבוע, אני לא מקדים, בשר ביראה, עופות, חס ושלום, מי למי היה? היה הכל בקיצור, ברוך השם, היום יש שפע גדול. והיה לוקחים, היו קוראים לזה בנקודות, תלושים, היה לכל משפחה, על כל נפש, יש לו פנקס תלושים, הולכים אל המכולת, הולכים אל הירקן, הולכים אל החנות, קונים בתלושים. היה תמיד חכם גדול בירושלים, אב בית, ראש המקובלים של ירושלים, הרב אפרים הכהן, זכר צדיק לברכה. קדוש עליון היה, וחסיד גדול מאוד מאוד היה איש, ואני מרות גם. והיה הולך מעצמו לשוק, ככה ידעת כה. כי אישה, היה להם צניעות, אישה לא יוצאת לשוק. אישה שלא הסתכלו עליה. ומי שהכיר את אשתו, פה, איך הייתה לבושה, סמלה ועל איזה מעיר רם זה גלימה והכל עטופה מכף רגל ועד ראש, ואיזה צבע בגדים, כמו שהרמב״ם כותב, לא תצא בבגדי צבעונים או אדומים וכל מיני צבעים שאנשים הסתכלו, אלא בבגדים סולידיים, חום, היו לובשים אז הזקנות של פעם, חום, חום כהה, בגדים ככה, אפרוריים כאלה, שבכלל לא בולט, לא מרעש, לא צעקני. אבל בכל זאת, כל כבודה בת מלך פנימה, לא היו יוצאות. אבן עזרא אומר, בזמנו לא היו יוצאות נשים מחוצה. אומר לו, מצאתי לאישה אלא שלוש פעמים שתצא. פעם אחת בצאתה להיוולד בעולם הזה, זה יציאה אחת, שיוצאת מבטן אמא. פעם שנייה שיוצאת מבית אביה ללכת לחופה, זה פעם שנייה. ופעם שלישית, לא עלינו ולא עליכם, בינועם שלוקחים אותה בארון ולקבורה. כך היו קדושים, כך היו קדושים, כך שמרו את עצמם. אחרי זה, כשקורה משהו, לא יבוא ולא יהיה, שמעתי אחד צועק, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו ככה? מה אתה? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ככה? מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו? כל פעם מביא עלינו, הקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו עושים במעשים שלנו. כמה דברים הוא מונע, כמה דברים הוא מצטער עלינו. כתוב שבחורבן הקדוש ברוך הוא היה בוכה, אמרו לו המלאכים, ריבונו של עולם, אם לא תפסיק לבכות, אנחנו לא ניתן לך לבכות. אמר להם, ואם לא תשמעו לי במסתרים תבכה נפשי מפני גבעיה. הקדוש ברוך הוא בוכה בשמיים עד שכל העולמות הזדעזעו מהבכיות שלו. אמרו להם המלאכים, די, מספיק, די, ישראל חיים, אתה חרבת בית המקדש, אבל הם חיים. אמר להם, אבל צר לי עליהם שהם הולכים בגלות. היו בוכה ובוכה ובוכה ולא מפסיק. אמרו לו, תפסיק. אמר להם, אם לא תעזבו אותי לבכות, אני אכנס מקום פנימי יש לי, ששם אף אחד לא יכול להיכנס, ששמו מסתרים, שם אני אבכה. שנאמר, ואם לא תבואו לי במסתרים תבכה נפשי מפני גבעה. ככה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אמרתי לכם, במסכת סנהדרין במשנה כתוב, אם רשע מישראל, רשע, סובל חולה, יש לו כאב ראש או חום, הקדוש ברוך הוא צועק, בוכה עליו. קלני מראשי, קלני מזרועי, הוא רחמן מלא רחמים. אבל זה הצרות שבאות עלינו, כי אנחנו לא שומעים בקולו, מדי פעם הוא עושה משהו לעורר אותנו. ואלה אנשים, מי יודע איזה גלגולים הם, כל אחד ואחד, מה הוא חייב? מי, הכל נגזר בראש השנה, מי באש, מי במים, השם ישמעו. אז נחזור לענייננו רבותיי. רבי אבא היה מכבד את השבת מאוד, אז היה קם כל יום שישי בבוקר אחרי התפילה, הולך לו לשוק לקנות בשר לכבוד שבת. היו קונים בשר ביום שישי בעצמו, למה אין ביטחון. אז אני דילגתי לכם את המעשה על רבי אפרים הכהן. רבי אפרים הכהן היה הולך לקנות מלפפון, הלך לקנות לירקן, קנה מעט עגבניות, שתי עגבניות, והיה מגיע לו את שניים שלושה מלפפונים בקושי. היה שם בעל החנות, מכיר את הרב, הוא שומע את הדרשות שלו, היה איש קדוש. כשהוא היה דורש בשבת תשובה, היה בא מקטמון בירושלים, מי שמכיר את ירושלים, מקטמון ברגל ביום שבת, בזקנותו היה זקן, היה הולך ברגל עד אזור מקור ברוך, שם על יד ישיבת תורת יוסף, ברגל, והיו באים מכל העיר לשמוע אותו, והיה דורש על תשובה. כשהיה מסיים את הדרשה, היו עומדים שורות שורות להגיד לו, שיגיד להם איזה תיקון לעשות. אחד היה מגדח בסכין, אז היו הרבה, היה בורים ועמי ארצות מסכנים, באו מחוץ לארץ הרבה, לא היה להם עדיין רבנים ולא היו מסודרים. אז לא היה בתי כנסת מסודרים כמו שיש היום ברוך השם, עם תורה ושעורי תורה. היה מאוד עוני גדול בתורה, היה גם עוני בממון. והיה מסדר להם תיקונים לאחד אחד, זה היה אומר תצום, זה היה אומר דקרת תהילים, היה יודע כל אחד מה צריך לעשות, היה אומר לו לעשות. וכך היו עושים. אז הוא הלך לחנות, היה צריך לקחת מלפפונים, היה מגיע לו 200 גרם מלפפונים, זה מה שמגיע לו. ראה אותו בא לחנות, רחם עליו, נתן לו 2 קילו. בסקית, שם לו, שאת אחד לא יראה, הוא הרי הרים את הסל, ראה שיש הרבה, הבין, מהמשקל. וכבר הבינו, גם היה לו רוח הקודש, הבין ברוח קודשו שהאיש הזה נתן לו יותר. החזיר את זה ואמר לו בשקט, באוזן, בבקשה ממך, היה שמו בעל החנות, שמו אפרים. אפרים, דחילק, אני עמק הדרידה, אני לא רוצה את המלפפונים. אומר לו, הרב, מה אכפת לך? זה נשאר, יש אנשים שלא לקחו, ואני, זה משלי, זה הכל לא, לא שוק שחור ולא שוק לבן, זה בסדר. אמר לו, אני לא רוצה. אמר לו, למה הרב, אתה לומד תורה, תיקח אתה, תאכל את זה אתה, לא יאכל את זה מישהו אחר עם הארץ. אמר לו, אני רוצה להיות כמו כל עם ישראל, כל אחד כמה לוקח, 200 גרם מלפפון, גם אני 200 גרם. אמר לו, הרב, אין דבר, זה יעזור לך איזה שבוע, שבועיים. אמר, בשביל זה אני לא רוצה לקחת. למה? שאני כעת אקח מלפפונים הביתה, יהיה לי שם במזווה איזה מלפפונים במשך שבוע, ואני אעשה לעצמי ככה על הבטן, ברוך השם, יש לי מלפפונים. אני כעת רגוע, כאילו אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא במשך שבוע. נגד הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני בסדר. אני מבסוט בשביל האמונה שלי והביטחון בשם יתברך, ואני אפסיד אותה שבוע כדאי בשביל 2 קילו מלפפונים, תיקח את זה. שמע המחן בני שכך זה מצייר את הרב, לקח את זה חזרה. רואים מה זה ביטחון הרם בשם יתברך? אמונה. אבל אין לכם, אני חוזר ואומר, היום יש הרבה נשים שאין להם זמן, או עסוקות מדי, או טוב, אתה לא יכול להטריד אותם, אם רוצות לרשל לפני כן, מותר. אבל גם מדובר שיש אפשרות. מה שאפשר לעשות ביום שישי, וזה לא יגרום תרדה ולא יביא לידי מחלוקת, אז עדיף ביום שישי. למשל, אם אדם יכול לקנות את היין ואת החלות, זה פשוט, ביום שישי עצמו. וכן, עוד שאר הדברים, המשקעות ושאר הדברים, ולא ייווצר לו איזה קושי, שבגלל זה הוא יאבד זמן, פקקי תנועה וכדומה, יעשה ביום שישי, או יום חמישי בלילה, אותו דבר. היה רבי אבו הולך בשוק כל יום שישי, אבל תשמעו רבותיי, מה זה כחנות לשבת? היה הולך ל-13 אטליזים, 13 אטליזים, וקונה מכל אטליז סוג בשר אחר. כל אחד נגיד 0.5 קילו. 0.5 קילו מזה, 0.5 קילו מזה, מכל אחד סוג אחר, כדי שיהיה לו לשבת מכל המינים כולם. ואומר אשתו לבשל, והייתה מרשלת לו מהבשר הזה, וטועם מכל מין ומין לכבוד שבת קודש. למה אולי זה יותר טעים, אולי זה יותר טוב, אולי זה יותר טוב, אולי זה. כל בשר יש לו טעם אחר, כל חתיכה משהו אחר, כל עגל הטעם שלו שונה. ככה היה מכבד את השבת. זה רבי אבא עליו השלום. ומעניין שהמספר 13 חוזר כמה פעמים בקשר לשבת. המעשה המפורסם עם יוסף מוקיר שבת, שהיה חלם האדון שלו שכל רכושו יהיה אליו, והוא הלך הגוי ההוא ומחר את כל כספו וקנה מרגלית יקרה ושם אותה בכובע בסופה שעפה ובנהר, ולקח אותה דג והביאו אותה, בנה אותה דג והביאו אותה ליוסף מוקיר שבת. שם כתוב בגמרא שמחר את הטבעת, את האבן יקרה הזאת, וקיבל עבורה תלת עשר אליטה דינרי, 13 נחלים של דינרי זהב, 13 גמטריה, 1 א' ד' 13 גמטריה אהבה, פעמיים 13 זה 26. כשאנחנו שומרים את השבת, זוכים ל-13 זה מידות של רחמים. תראו מה זה מספר. לכן רבי אבא, כנראה בגלל זה, היה לוקח ל-13 אטליזים, היה קונה. ומה היה עושה, הגמרא אומרת? היו מביאים המשרתים את הבשר אליו הביתה. הוא היה עומד בחוץ, בשער החצר, ולוקח את זה מהם, הגמרא אומרת, ואליטה דדשה, היה שם את זה על פתח הבית, ואומר להם, אשור היה, אשור היה. מה זה אשור היה? השיא אומר שתי פירושים. פירוש אחד, שהיה אומר לסבלים, הרי היה גם אז בסופרמרקט, יש איזה שליח שהוא מביא את כל, כל המשלוח הביתה, זה שהיה מביא לו את המשלוח הביתה, היה רבי אבא כבר בשער של החצר לוקח את זה, אומר, לא, אני אכניס את זה הביתה, אומר, לא, אתה תחזור מהר לחנות לשרת את יתר הקונים, זה מצווה לכבוד שבת, אני כבר הגעתי. אשור היה, אשור היה, מהר, תמהר לחזור, תמהר לחזור. ועוד פירוש הגמרא הראשי אומר, שהטבחים, היה לו בבית טבח שהיה מבשל, והיה לו גם תלמידים שהיו אוכלים איתו ביום שבת. הטבחים היו באים לקחת את הבשר, אומר להם, מהר, תקחו, תכניסו לסיר, תחסיכו לעבודה, אני אביא לכם את זה. הם היו רוצים להוביל, אומר להם, לא, אני פנוי, אני אוביל, אפילו שהוא היה תמיד חכם, לומד תורה, אני אוביל לכם, אתם תעסקו בבישול, מהר. תזדרזו לבשל עוד, תזדרזו לבשל שעוד שכחו עוד איזה תבלין, שעוד שכחו עוד איזה סוג בישול, לעשות אותו. ככה היו מחבבים את המצוות, ככה היו מוסרים נפשם לכבוד שבת קודש, והמעלה, מעלה גדולה מאוד. עוד בגמרא כתוב מה היה מנהגו, אם דיברנו על אוכל שנעשה מאתמול, שבת זה ודאי עושים מאתמול, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. גמרא שם מסכת שבת בקוף מנהה כתוב, כל שבא משנה, כל שבא בחמין בערב שבת, מותר להביא לו לנחו בחמין בשבת. זאת אומרת, אוכל שבושל מערב שבת, באוכל הזה אין בו מרק ואין בו מיץ, אלא הוא יבש או יש לו מעט שמן עליו ורוצה לחמם אותו בשבת, לא על האש ממש, על הפלטה או על סיר אחר, מותר, כיוון שזה כבר מבושל, אבל דבר שלא התבשל, אסור. ככה אומרת המשנה, כל שבא בחמין מערב שבת, מותר להביאו בחמין בשבת. שאלת הגמרא כגון מאי, כאומר כל, כגון מאי, תרנגולתא דרבי אבא. תרנגולת של רבי אבא. וכבר, מה זה תרנגולת של רבי אבא? רבי אבא היה לו פטנט משלו. הוא היה מבשל תרנגולת, ושהיא אומר, הרבה זמן, קרוב ל-24 שעות, שם אותה על האש, עד שכולה הייתה נימוחה ונמסה. היה רואה תרנגולת, ותיגע בה, מתפרקת כולה. וזה היה בריא לחולה. היו אוכלים מזה, וזה היה בשל אותו ביום שישי, זה כבר מבושל טוב טוב. יש מהחכמים שלא היו מבשלים, מניחים את זה על האש בכניסת שבת, וזה הולך ומתבשל כל הלילה. הרבי הבא היה מבשל תרנגולת כבר 24 שעות. והיא כבר בושלה מלפני שבת. ביום שבת היה רק מחמם אותה. ואז היה אוכל אותה, היו אוכלים אותה בשביל החולים. והייתה נמסה, היה אפילו העצמות שלה, היו נמסים. כולה היו אוכלים. מראה כתוב שהיה רבי יוחנן ורב יוסף. רבי יוחנן, באותו דור היו. רבי יוחנן היה בארץ ישראל, ורב יוסף היה בבבל. שניהם גדולי עולם. הלו רב יוסף חברו של רבה, רבה ורב יוסף. ורבי יוחנן בארץ ישראל, ראש ישיבה פה, מחבר תלמוד ירושלמי, ורב יוסף היה בבבל. שמע רבי יוחנן מהתרנגולתה של רבי אבא, אמר שהתרנגולת הזאת היא, סליחה, לא התרנגולתה, היא קוצחה דבבלי. אמר קוצחה דבבלי, בבלים היו עושים קוצח, כמין דייסה היו עושים מקמח וחלב, ועוד כל מיני תבלינים, מזה היו אוכלים כל בוקר, כדי שיסבעו, והיו שם לומדים תורה כמו עריות. אמרתי לכם, הרי היו אוכלים הרבה, היו שללמוד תורה, היה להם כוח. הגאון חידה מספר, שהוא נסע לטוניס, הוא הסתובב הרבה בעולם, הגיע לטוניס, ראה אותם שם, הביאו לו איזה תרנגולת לאכול, הוא לא יודע מה לאכול, הוא לא יגיד לאכול, תרנגולת שלמה במגש שמו לו ממולט וכל מיני אגוזים ותמרים ושקדים וכל מיני מעדנים, אלה אחד מהרגל שלה קצת, יצחקו ותלוצצו עליו. היה שם חכם אחד, זה הביא הוא ובניו כרס שלם, הביאו בתנור צלוי, חותכים אותו ואוכלים. אחר חידה הסתכל, לא מבין, כרס. זאת טוב, איזה עבודת השם יש בזה? מה זה מביא יראת השם? מה זה מביא? זה מביא קדושה? צריך לחשוב בליבו, למה הרב ככה עושה? כבש שדן גם לא כבש, שתיים זה שלוש בקבוקי יין כל אחד. נרדם הרב איזה 10 דקות ומשעה, והרחידה אחת בקושי, הוא אמר לו, למה אתה? זה תוכל. אמר, אני אכל, אתה אכל את זה, לא נקרא אכלת בכלל. בוא, הרב אכל. גם הוא, הרב חידה יסב ללמוד, למד שעה, שעתיים, התעייף, אין לו כוח, עייף. והרב ההוא, שאכל, הוא ובנה את הכבש השלם, עמד על הרגליים כל הלילה, ולמד תורה מסכת שלמה, והיה אומר אותה בעל פה. אמר הרב חידה באותו רגע, עכשיו אני יודע שחטאתי עלי שאני לא יודע לאכול כמוהו. אם הייתי אוכל כמוהו, הייתי לומד תורה כמוהו. אמר לו החכם, כאכילתכם כן תורתכם. כמו שאתה אוכל, ככה אתה לומד תורה. אז צריך אדם לדעת, כל מה שמצווה לאכול, שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא. מצווה לישון, כדי שיוכל ללמוד תורה טוב. אבל אם הוא מחפקר באוכל ובמנוחה של הגוף, בגלל זה על חשבון זה יתררה לפעמים אומר לו, בגלל זה הוא מחסיר אחר כך בעבודת השם, אין לו ראש מרוכז ללמוד תורה, לא יכול להיות ער בשיעור. אז מה עשית שאתה נשארת ער בלילה ולא התעוררת? לא טוב עשית. צריך לשמור על הגוף שביל לעבוד את הבורא, ולא תוסיף ולא תגרע, אם תוסיף תגרע, אבל לא יותר מדי ללכת אחרי הגוף, לתת לגוף הכל, כל מה שהוא רוצה, לדעת את המידה. זה היה להם חוכמה גדולה. אז רבי יוחנן אמר, קודחה דבבלי, מה הם אוכלים? אני בא רוצה, חוץ מכבודכם, הוא אומר להריק מזה. אמר לו רבי יוסף שמע, אמר, עד שהוא מדבר על קודחה דבבלי, אני מדבר על תרנגולתה דרבי אבא, איזה טעם זה, תרנגולת שבושלה 24 שעות, אני אריק מזה. היו ככה, הם מתבטחים אחד עם השני במאכלים שלהם. בגמרא כתוב, רבי אבא היה נוהג, יש בכמה, כמעט אין מסכת בש"ס שהוא לא מופיע שם. ולמה? כי הוא היה נוהג, היה יושב בבבל, אבל הוא היה בארץ ישראל. היה כל חג, משפחתו הייתה פה. הוא עלה בתקופה, בצעירותו, עלה מבבל לארץ ישראל, ישב שם ללמוד תורה, אבל היה לו גם עסקים, הוא היה מסתחר כל מיני סחורות, מזה היה מתפרנס, היה נוסע לבבל. וכל חג קבוע היה בא לארץ ישראל. מראה בכתובות, בסוף מסכת כתובות, ממש בסיום, שם מובא מעלה של ארץ ישראל, שבחה של ארץ ישראל, מה מעלתה, כמה היא יקרה לקדוש ברוך. שם כתוב, רבי אבא, אתם יודעים, יש מנהג היום, אלה שבאים עולים חדשים, שדה התרופה לא מנשקים את הרצפה, מאיפה למדו? ממנו. בגמרא כתוב, רבי אבא שהגיע לארץ, ירד בעכו, רבי אבא בא מנשק כיפה דעכו, את האבנים של עכו היה מנשק, וקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. זה היה מראה להם מה זה חביבות של ארץ ישראל. רבי חנינה היה חברו, אבל מסכל, הוא היה תמיד חכם, היה יש בכבישים, בדרכים, בשבילים, יש אבנים, מוציא אותם, אומר לא כבוד של ארץ ישראל, שבדרך יהיו אבנים, נסלק את האבנים, נסכל אותם מהדרך, שהדרך תהיה פנויה, שהדרך תהיה טובה, שארץ ישראל לא ידברו עליה, לא יוציאו עליה איזה דברים לא בסדר. עכשיו הוא היה, במה היה מתפרנס? היה מסתחר בבגדי משי, שם כתוב באיזה מקום, במסכת בבא קמא, שפעם גזלו ממנו את הסחורה שלו, היה עוסק בבדי משי, ועושים מזה כל מיני תכשיטים לכלה ולאנשים, נשים היו מתקשטות, משי צבעוני, והוא היה מסתחר בזה. כל מקום שכתוב בתלמוד, הדנים לפני החכמים, מי אלה דנים לפני החכמים, שלם רשות לדון בתורה לפני החכמים, היו שלושה צדיקים, בן עזאי, בן זומא, אלה תלמידים של רבי עקיבא, בן עזאי בן זומא, חנן המצרי, ויש אומרים גם רבי חנניה. אלה ארבעה חכמים, היו שלושה, ואיתם עוד רבי. בן עזאי בן זומא, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא, וצעירים היו, כן קראו להם בן עזאי, בן זומא. ואיתם חנן המצרי, שבא ממצרים, ואיתו רבי חנניה. אלה היו נקראים דנים לפני חכמים. בכל מקום שכתוב בתלמוד רבותינו שבבבל, מי אלה רבותינו שבבבל? שניים היו, רב ושמואל, רב ושמואל גדולי העולם. ואם כתוב בגמרא רבותינו שבארץ ישראל, יש רק אחד רבי אבא. ככה הגמרא בסנהדרין אומרת, כאן רואים כמה מעלה שלו. עכשיו בואו נראה את החסידות שלו של רבי אבא. תראו כמה צריך להיזהר אדם להיות נאמן וישר במלאכה שלו. נשאת אחת השאלות הראשונות ששואלים את האדם שהוא בא לדין ביום הדין, נשאת ונתת באמונה. אם המסחר שלך היה הוגן, לא רימית, לא שיקרת, וזה יש המון המון הלכות, רבותיי, המון פרטים, כמעט כל שולחן ערוך חושן משפט שהוא כמעט השולחן ערוך הכי קשה שיש. יש לנו ארבעה חלקים, אור החיים, שם כל ההלכות של יום יום, מהשכמת הבוקר ועד הלילה והחגים ושבת ומועד, כל באור החיים. יורד דעה, כל ההלכות של הכשרות, שחיטה ומליחה ובשר וחלב ונידה וחלה ותרומה ומעשרות, כל זה וריבית ועסקים, כספים, זה כל זה יורד דעה. וגם פטירה, אבלות לא עלינו, כל זה ביורד דעה. אחר כך יש אבן העזר, אבן העזר, כל הדינים של הבית היהודי בין איש לאשתו. כתובות, מה החיוב של האיש כלפי אשתו, מה החיובים של האישה כלפי בעלה, הלכות גיטים, הלכות קידושים, הלכות ייבום, חליצה וכו'. זה נקרא אבן העזר. אחר כך יש חושן המשפט, oh, זה הכי קשה מכולם, זה הרביעי. שם כל הדינים של גזל ועבדה, מציאה, שכירות פועלים, שכירות בתים, מקח וממכר, הלכות עדות, הלכות דיינים, סנהדרין, כל הדינים שבין אדם לחברו, והמשפטים כולם, שם בספר חושן המשפט. תראו לכם, זה משהו מדהים שם. שם יש הלכה. מובאת משנה בתלמוד. עני המהפך בחררה, ובאחר ומתלה ממנו, נקרא רשע. פירוש המשנה, משל יש עני, בא לחנות מכולת, ראה איזה פיתה אחת שנשארה, או יותר מאחת, יש שם איזה לחם, והוא רוצה לקחת, שואל כמה זה עולה, יש לו כסף מספיק, אין לו כסף, הוא חושב לקנות, לא לקנות, עד שהוא מסופק, אבל הוא מנהל מסע ומתן לקנות את זה. בא מישהו אחר, אמר כמה זה עולה, אמר לו שני שקלים, כך שני שקלים, לקח את זה להלך. נקרא רשע. למה? חכה רגע, עד שהאיש הזה שהיה לפניך, הוא יחליט אם הוא לוקח את זה או לא לוקח. למשל, אותו דבר, אדם רוצה לקנות מכונית, למסע ומתן, הולך לבנק להביא כסף, הולך לשאול עליה, פתאום בא מישהו, חטף את זה לפניו, אסור, אתה יודע, עליך להברר האם יש מישהו לפניי שמעוניין לקנות את זה, ועד שהוא יחליט אם כן אם לא. אבל אם הוא עושה במתכוון, הוא עושה איזה תרגילים, זה משהו אחר, אני לא חייב. אבל אם הוא בתום לב הלך לברר או הלך להשיג כסף, אסור לך להקדים אותו. זה לא פה, זה לא מחירה פומבית, אם יש מחירה פומבית זה משהו אחר, אבל כאן זה העסקים, ככה צריך להתנהג. זה נסעת ונצאת באמונה, זה אחד הערכות. במקבר שם כתוב, היה מעשה עם רב גידל. רב גידל היה יהודי צדיק, מסכת קידושים והמעשה הזה. היה יהודי צדיק, תמיד חכם, רצה לקנות לו איזה קרקע. למה? חכמים אז היו נוהגים, כל החכם היושב בבית המדרש, יש לו חודש בקיץ חופש וחודש בחורף. שאז היה הולך, היו הולכים לזרוע את השדה, קוצרים אותה, וחלק גם עושים גפנים, עושים יין, עושים תבואה, יש להם מה לאכול, ברוך השם, ואחר כך יושב לומד תורה כל השנה כולה. אז כל הרב כדי הלך לקנות את השדה. היה דן כמה זה עולה, שאל את הבעל השדה, מה הגודל שלה, כמה דונמים, עם בקעה, עם הרש, אבנים, שדה, כל שדה יש לה סוג אחר. הגמרא אומרת, היה חכם אחד שהיה טועם את האדמה. חכם אחד היה מריח, היה יודע, זו טובה בשביל גפן, זו בשביל הפסקים, זו בשביל תאנים, זה רימונים, זה בשביל תבועה, זה קוטניות, היו יודעים בקיעים גדולים היו בסוגי האדמה. מה לזרוע בה ומה לשים שם? אז זה החכם, רב גידל, רוצה לקנות את השדה. שאל כמה עולה והלך. לא חזר עדיין, פתאום הגיע רבי אבא. הוא לא יודע מכלום, לא יודע מה שהיה. שאל, יש שדה למכור? אמרו לו, כן, נדמה שיש האיש שהוא בעל האדמה, הוא רוצה למכור. הלך לשם, אמר לו בעל השדה, כן, כמה עולה? אמר לו 100 דינרים. מלך רבי אבא, היה לו כסף, הביא 100 דינרים, תוך 5 דקות שם לו על השולחן, כתב לו שטר עם עדים, מחר לו את השדה. עזר, הגיע לבית המדרש, נכנס ללמוד, ויושב שם גם גידל. אז הוא בסוף השיעור אומר לחכמים, תברכו אותי שאני אצליח בשדה. מה? קניתי שדה. איפה? שם בבקעה. בא רב גידל, אמר לו, איזה שדה פלוני? אמר, כן, למה אתה שואל? לא, שתק. אמר לו, לא, תגיד לי, תגיד לי. אמר לו, אני חשבתי לקנות, אתה חשבת לקנות אותה? והחלט, אמר, לא, אני שאלתי רק היום בבוקר בדיוק. אמר לו, מה, אתה היית לפניי? אני לא לוקח את השדה הזאת. אמר לו, גידל, לא, אני לא קניתי אותה. אני רק שאלתי. אתה קנית, זכית. אמר, לא, לא, אני כתוב במשנה, אני המפך בחררה, הוא בא אחר נטלה ממנו, אני כאן רפשע, אני לא רוצה לקחת השדה. ומה עושים עכשיו? ברבי הבא אמר ככה, למכור אותה לרב גידל, אני לא רוצה, למה? יש בגמרא בברא בתרא אומרת, שלא סימן טוב לאדם, עסק ראשון שהיה לו, לבטל אותו, לסגור אותו. או, לא בדיוק העסק, השקעה ראשונה. זה השדה הראשונה שהייתה לי. דירה זה משהו אחר, אדם קונה דירה, רוצה להחליף דירה אחרת, מוכר אותה, קונה דירה אחרת, אין בעיה. אבל אדמה, יש לו אדמה, תמיד אדם ישאיר לו חתיכה, יקנה עוד אדמה אחרת, וישאיר לו חתיכה מזאת. אומר עכשיו, אני לא רוצה, לא מסמנה מבטא, זה לא סימן טוב שאני אמכור את השדה הזאת, אבל אני אתן לך אותה במתנה. אמר לו הרב גידל, אני לא רוצה. האם אתה רוצה תמכור לי אותה בכסף מלא, אני אקנה אותה. מה מתנה? אני נותן לך מתנה גמורה לעיני כולם, בנפש שלם, בנפש חפצה, ואני מתחנן שתיקח אותה במתנה. אמר לו הרב גידל, כתוב, ושונא מתנות יחיה. אני לא לוקח מתנות, חינם לא אקח, כסף מלא. גמרא אומרת, למה עילה ולמה עילה? לא רבי אבא ירד לשדה ולא רב גידל ירד לשדה. שני צדיקים חסידים היו, הוא מתקריה עד רבנן. כל מי שעובר הרואה, כל המגרשים פה בנויים או זרועים, פתאום יש איזה שדה אחת, אין כלום, קוצים יש שם. מה זה? עד רבנן, ככה היו קוראים לזה. או מישהו היה רוצה לפגוש את השני, תחכה לי שם ליד עד רבנן, קראו לו ליד רחוב זה וזה, ליד עד רבנן. שם לא מועילה ולא מתקריה עד רבנן, ככה היו קוראים לה. קוראים שם קדוש. עוד דבר רבותיי, נדוע הפרשה שלנו פרשת ראה, שם בסוף הפרשה באמצעה, שם ראינו מצוות צדקה. כתוב כי ימוך אחיך ומת ידו וחזקת בו גר לתושב וחי אחיך עמך נתון תיתן לו ולא יראה לברך רם את איתך, לא, כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוהיך בכל אשר תלך. שוב יש לנו רבי אבא פה. מסכת כתובות בדף סמך זין, שם הגמרא העריכה מאוד בגודל מצוות צדקה, כמה היא חשובה. ומה זה צדקה? כל שאדם עני שמרגיש שחסר לו, מצווה עלינו לתת לו עד שהוא יסבע. לכן אמר נתון תיתן, ייתן ויחזור ויתן, כמו שאמרה והשמה הלל הזקן. פעם אחת בא אליו איזה עני בן טובים. מה זה בן טובים? היום בן טובים לא עלינו, זה בן רעים, זה בן טובים. לא גידלו אותו, לא חינכו אותו, קוראים לו בן טובים. עני בן טובים, הכוונה שאבותיו היו עשירים, והעני, הוא מסכן, אין לו מזל, ביש מזל. אבל הוא בצעירותו, אכל ושתה, והיה לו כל התנאים כולן, והיום הוא עני מרות. זה מצווה יותר גדולה לעזור לו, מאשר בסתם עני. כי סתם עני, הוא לא מרגיש, הוא חי עם זה, טוב לו. הוא יודע להתמודד עם הבעיה שיש לו. הוא לא מרגיש בכלל שיש לו בעיה. אבל אחד כזה כל יום כואב לו. כל יום רואה את הנכסים, רואה את הנזכר מהאוכל, נזכר מהעושר שהיה לו. זה יקרה אביון. הוא יקרה עני. זה יקרה אביון על שם שהוא תאב. מצווה יותר לעזוב לזה. בא אצל הלל, מה עשה הלל? הביא לו תרנגולת מפותמת ויין ישן והאכיל אותו כל טוש מצרים. אמר לו, במה אתה רגיל? אמר לו, מה הוא אוהב לאכול? אתה לא לאכול, אמר אני גם הייתי רגיל לקור הסוס. ומה עוד היה לך? העיוור הזקן שואל אותו. אומר, אתה יודע מה היה לאבא שלי? מה זה עשירים משרתים? היו באים פותחים את הווילה שלנו, רק הוא מגיע מרחוק. היו יוצאים שלושה שומרים, פותחים את הזה, מצדיעים, עומדים דום, עם מדים, מכניסים אותו הביתה. אחד מרים לו, מוציא לו את המעיל, השני חוצה מכבודכם את הנעליים, השלישי מביא לו מים, מתחיל ללחוץ לו בכלי של זהב, את הפנים, את הידיים, את הרגליים. ואחר כך מה והתאמה, אומר, אני הוא, כל יום הייתי הולך לבית הספר ללמוד, על סוס, ויש הילד רץ לפניי. מה כן? ואתה רוצה דבר כזה היום? אמר, כן, אני הייתי רגיל ככה, אבל אין לי. שמע את זה הלל, תנו לאכול כל מה שהיה רגיל, ולביש אותו בגדים של מלך, קנה לו סוס, נהיה לו סוס, והושיב אותו על הסוס. אמר, איך זה? אמר, יופי. מה עוד חסר? עבד. הלך הלל, לא מצא עבד, הלל בעצמו רץ לפניו. ולקח אותו בסוס ורץ לפניו. אמר, אני ארוץ לפני המקום העבד, חוץ מכבודו של הלל. תראו כמה מצוות צדקה כדי לעשות טוב לעני, שאני ארגיש שמחה. מורה מספרת, מור עוקבה, שמע אותו סוגיה, מור עוקבה, חסיד גדול היה, כל בוקר היה קם והולך בעלות השחר. היה לו עני בשכונה, יש הלכה רבותיי, אדם אם יש לו עני בשכונה חייב לתת לו יותר מאשר עני אחר, מצווה גדולה. אבל עני שבאמת היא עני, לפעמים יש עניים קבצנים, אדם אוספים הכסף, הוא מסכן, הוא עני, עני בשכל עני, כל היום אוסף נדבה, 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 ואחר כך הוא עומד בתור בבנק, מכניס הכסף לבנק, וכשהוא מת, אף אחד לא יודע שהבנק לקח את כל הכסף. זה היה השם מרחם, זה מחלה בר מינן, אף אחד לא יכול לנצל ממנה. אמר אחד, רצה לנסות כמה עניים מרוויחים, עמד בשוק, אסף, 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 שעתיים, עשה 300 שקל. אומר, אם הייתי נשאר עוד שעה, לא הייתי עוזב את המקצוע. למה גמרנו, ראיתי את התאווה, כמה זה עוזב וכמה זה הנאה, יש בושה רק בשעה הראשונה, אחרי זה אין בושה, אמרנו, שמצילנו. אבל מדובר בעני באמת, בעני בישן, יש מצווה לעזור לו. אדם צריך לדעת, לפעמים מוצאים כל מיני אנשים שמצאים בבתים, אני הייתי בעיר ביתר לפני שנה, עשינו שם מקביד, היה משהו נורא להיום, גילו שיש שם למעלה מ-20 משפחות, רבותיי, לא היה להם לאכול, ביום שבת היו יושבים, אוכלים חלה ויין, זה כל הארוחה בליל שבת, חלה ויין. עשו להם שם כמה אנשים התקבצו, אנחנו לשם עשינו להם מקביד, הקימו להם שם ארגון, מביאים להם הכל לבית ביום חמישי בערב. יש לפעמים, יש עניים, אני לא יודעים עליהם, הם הולכים, נראים כאנשים עשירים, נראים כאנשים שטוב להם. יש מצווה, רמב"ן כותב, חובה על כל שכונה ושכונה למנות גבאים שילכו ויראו ויעקבו איפה יש משפחה נצרכת, איפה יש משפחה נזקקת שחסר לה, ולקנות ולעשות את זה בדרך מאוד דיסקרטית, מאוד עדינה, בצורה מכובדת, שאני לא ייפגע. אבל שיהיה אני אמיתי, לא סתם, לפעמים יש סתם סיפורים, זה לא היה ולא נברא. ועל זה אמר ירמיהו הנביא, אך שילם בפני האדם שאינם מהוגנים, לפעמים שאני שאינו הגון, זה משהו אחר. אז זה ראינו מעלה של עניים. מור עוקבה, מה היה עושה כל בוקר? היה הולך בשכונה, היה עני אחד. היה הולך בסתר, שאני לא ידע, היה שם לו 4 זוזים בצינורת את השם. בחור של הציר של הדלת, מכניס בו שם 4 מטבעות. למה 4 עד היום? עושים מטבע אחד של 5, עושים פעם בשבוע של 25, או של 35. למה את כל יום 4 מטבעות? אומר המערשה, באדם יש 4 יסודות. האדם מורכב מאש, רוח, מים, עפר. אש זה החום הטבעי של הגוף. אם האש הזאת עולה קצת במעלה או יורדת במעלה, האדם מסוכן כבר. רוח זה האוויר, המחמצן שיש בגוף. אם אין חמצן במוח בבניין, משותק על המקום. אין חמצן ללב, הלב עמד מת, מוות קליני. זה רוח, אחר כך מים, נוזלים, לא יהיו נוזלים בגוף, ימות, יתייבש. ועפר, זה החומר שבבינו הוא נוצר, זה היסוד שלו. כל 4 היסודות האלה, כל יסוד יש לו מעלה ויש לו חיסרון. האש זה נותן לאדם מרץ, חשק, התלהבות בעבודת השם, התעוררות בתפילה, זריזות, אש. יש פה דבר גדול, אבל אם אתה לוקח אותו יותר מדי, מסוכן. כעס, גאווה, מחלוקת, שנאה, כל מיני דברים לא טובים יש מהאש. רציחות בא משם, לא עלינו, חולאים בא משם. אחר כך יש רוח. רוח זה טוב. יש רוח, אז האדם כמה שיש לו יותר רוח, לומד תורה הרבה, הוגיר הרבה בתורה. אבל יש רוח, לא עליכם, לא עליכם, זה הרוח. מדבר, כמו הקריינים האלה ברדיו. הוא מדבר, מדבר ביום, מתוך החלום גם הוא מדבר, כל הזמן מדבר. עם השדים, עם השדה עושה, הוא מדבר. הוא עומד ליד הקיר, הוא יכול לדבר. זה רוח. לכן הם תראו בסוף החדשות, תחזית מזג האוויר, רוח תנשב מפה ורוח משם, דייגים, ספנים, רוח. דיבור, כוח הדיבור זה רוח. אחרי זה, זה הרוח. אז יש בטוב ויש בלא טוב. האפר, אותו דבר. האפר מצד אחד הוא טוב. הוא נותן לאדם משהו דעת, פרגוע קצת. מנוחה, יודע מתי רעב, מתי ישן, מתי עייף. כל דבר במידה. יש לו, הוא המודד של הגוף. אבל לא להרבות יותר מדי, הוא מביא גם עצבות. אדם עצב או עצל. עצלים, עצבות, זה בא מהאפר. אחרי, זה ארבע יסודות. מורו כבר כל יום היה נותן ארבע מקבעות שם שמה. יום אחד, איחר. איחר, אשתו יצאה איתו. למה יצאה אשתו איתו? אשתו שותפה איתו בעולם הבא. זה הגמרא באה להגיד. אשתו יצאה איתו. ואיפה היה שם את המטבעות בצינור הדת השעה בציר להראות שכל הדלת של גן העדן רבותיי זה כסף. בן ישחי כותב, כמו פה בעולם, הכל הולך שוחד, תדעו הכל שוחד. גם פה במדינה הזאת, אתה חושב דמוקרטיה, שקר וחזר. לא דמוקרטיה ולא בטיח. הכל עובד עם כסף. לא שאתה משמן את המכונה, המכונה עובדת יותר טוב. הכל שוחד. להבדיל שם למעלה צדקה. הוא צדקה תציל ממוות. אדם רוצה לנצל מגיינם, ייתן צדקה. אבל לא במקום יעשה עבונות, והחשבון זה ייתן צדקה, יגיד, זה יחפר לי, אני אלך מחר, אעשה מה אני רוצה, ואני אתן 100 שקל. ויענישו אותו יותר. האומר חטא באשור, זה לא ככה. אבל כבר היה לו עבונות, הוא חטא, וחזר בתשובה עליהם, וחטאייך בצדקה פירוק. יש לו עבונות ישנות, מה נעשה? היום כבר הפסיק איתם. ניתן צדקה, תחפר לו. שנאמר, וחטאייך בצדקה פירוק. שנאמר, וחטאייך בצדקה פירוק.
לשפע ולקדושה ולטהרה ולהתעלות רוחנית נשגבה מאוד ומידות טובות ומעשים טובים. אני אברך אתכם שבזכות החזקת התורה ושמיעת התורה ובזכות קבלת התורה שאנחנו מקבלים כל יום וכל רגע וכל שעה בדברי התורה נשמעים בתחנת הרדיו הזאת, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם ואת בניכם, משפחותיכם ואת צאצאיכם ואת כל אשר לכם בכל מילה ומיטב. תזכו לחיים טובים ומאושרים ברוחניות ובגשמיות, תזכו לרוות נחת מכל צאצאיכם, ותתחזקו עוד ותחזקו גם את הרדיו הזה כמצווה גדולה לתמוך בו ושיתפרס על פני כל הארץ, שבהרבה מקומות ישמעו דברי תורה ויתחזקו בעבודת השם. כי ככל שנרבה אהבה ואחווה בעם ישראל, ככל שנרבה עוד אנשים שיהיו חיילים נאמנים לקדוש ברוך הוא, איש איש במלאכתו, איש איש בתפקידו, כל אחד לפי מדרגתו, הן רב הן מעט, אנחנו נגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל בשורת את החיילים שלנו, שישובו כולם לבתיהם בשלום ללא נזק וללא תקלה, יציל אותנו ואותכם מכל נזק והפסד, מכל תקלה וחבלה, מכל תאונה ומכל גזרות קשות ורעות. יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, יזכו וימצו אחי ורעי, ותזכו לשנים רבות, נעמות וטובות ומועד.
שלום, אנחנו שמענו את כבוד מורנו ורבנו, הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטה, ראש ישיבת בני ציון, ירושלים, מברך את כל מאזיני רדיו שורי תורה, ובפרט את כל התומכים ואת כל התורמים לרדיו שורי תורה, לכל אלה שעוזרים לפעילות, להמשך השידורים הרצופים של שורי תורה, ב-106.3, רדיו שורי תורה משדר שיעורי תורה רצופים זה לאחר זה. כזכור לכם, המשך השידורים באזורים שלכם יהיו לאחר תרומות וחיזוק של המאזינים שכרגע שומעים, שנוכל להמשיך את הפעילות ברציפות. 054-528-194.
להבדיל שמה למעלה צדקה, הוא צדקה תציל ממוות. יש דמוקרטיה, שקר וחזב, לא דמוקרטיה ולא בטיח. הכל עובד עם כסף, או שאתה משמן את המכונה, המכונה עובדת יותר טוב. הכל שוחד. להבדיל שמה למעלה צדקה, הוא צדקה תציל ממוות. אדם רוצה לנצל מגיהנם, ייתן צדקה. אבל לא במקום יעשה עוונות, ועל חשבון זה ייתן צדקה, יגיד, זה יכפר לי, אני אלך מחר, אעשה מה אני רוצה, ואני אתן 100 שקל. ויענישו אותו יותר. אומר, חטא ואשוב, זה לא ככה. אבל כבר היה לו עוונות, הוא חטא, וחזר בתשובה עליהם, וחטאייך בצדקה פירוק. יש לו עוונות ישנות, מה נעשה? היום כבר הפסיק איתם. ניתן צדקה, תחפר לו. צנאמר וחטאייך בצדקה פירוק. אז הגמור עוקבה היה אומר, אני אתן צדקה, כל יום היה נותן 400 דעות. והנה הגיע אותו יום, ואני הזה הסתכל, התעורר, ראה שאין מטבעות. היה כל בוקר, במקום שבזק ירוויח שירות יקיצה, הוא היה שומע 4 פיפסים בדלת, וחיה נופל המטבע, אחד אחרי השני, היה מתעורר. קם, יש לו מטבעות כסף, מביאים לו עד הבית, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא שולח לו. כל יום היה נותן 400 דעות. והנה הגיע אותו יום, ואני הזה הסתכל, התעורר, ראה שאין מטבעות. היה כל בוקר, במקום שבזק ירוויח שירות יקיצה, הוא היה שומע 4 פיפסים בדלת, איך היה נופל המטבע, אחד אחרי השני, היה מתעורר. כאן יש לו מטבעות כסף, מביאים לו עד הבית, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא שולח לו. זה אותו בוקר התעורר, אין עדיין מטבעות. אמר, זה האיש לא הגיע. היום אנחנו נגלה מי האיש. היום אנחנו נגלה את הנעלם. עמד אחרי הדלת, והנה מה הוא כבר עובר, לא יודע שזה מחכה לו אחרי הדלת. שם את המטבעות, איך שצלצלו המטבעות, זה בא לפתוח את הדלת, מה הוא כבר הרגיש שהדלת מתחילה לנוע, עכשיו הוא יגלה אותי, יתבייש, יראה אותי, יתבייש, ברח מהר, רץ עם אשתו. לא היה להם איפה לברוח, נכנסו לתוך סמטה, בסמטה יש חצרות, זה יהיה רודף אחריהם. נכנסו, היה איזה תנור אחד שהסיקו אותו, הפורום, לאפות לחם, תנור ענק, קפצו שניהם בתוך התנור, בתוך האש, ולא נשרפו, יושבים שם. אבל אחרי דקה שתיים בא, אני מסתובב, לא רואה אף אחד, עומד, מסתכל, אולי מישהו יצא מאיזה מעבועד, פה יש תנור, אש. מה באש יש משהו? בינתיים אש לא שולטת בהם, אבל מה הוא כבר, הרגליים שלו קצת התחילו, השערות שם קצת להיחרך. אמרה לו אשתו, תשים את הרגליים שלך על הרגליים שלי שלא יישרפו מהגחלים. שם והיה מצטער, מה מצטער? אומר ריבונו של עולם, היא יותר גדולה ממני, אני לא צדיק כמוה. תראה, היא הרגליים שלה, לא קורה להם כלום, לי קצת ככה נחרח. אמרה לו אשתו, אל תצטער, אם יושבים בתנור, מה מדברים ביניהם? מה המעלה שלה, מה המעלה שלך? אומר לו, תראה, אתה שבא אליך עני, אתה נותן לו כסף. הוא הולך קונה, מי יודע אם האוכל כשר, לא כשר. לפעמים מקולקל, לפעמים לא כל כך טוב, עד שהוא מכין אותו, יודע להכין אותו, חצי נזרק, חצי זה. אני מבשלת, הם אוהבים את האוכל שלי, והם העניים אצלי נותנת להם אוכל מוכן, אוכל טעים, אוכל משופח, והם ההנאה יותר קרובה, יותר טובה. אז נרגע, ואז יצא, יצא מרוקבה. זה היה דרכו של מרוקבה, לתת צדקה שהוא ייתן, ואני לא יודע מי נותן לו, זה מעלה גדולה. רבי אבא אומר את הגמרא, היה עושה להפך. היה להם סדינים, היו מתעטפים בסדינים, כמו גלימה, זה הולך כמו סדין עליהם. ומהם היו דרכם, בזמנם, אדם יוצא לשוק, שם כסף, צורר אותו בסדינו, הכוונה לוקח את הבגד, קושר שמה, עושה קשר, וקשור שם המטבעות, מגיע לאיזה חנות, פותח, כמה צריך נותן, חוזר קושר. אז הוא היה צורר ושם אחורה, צורק את הצרור של הכסף אחורה, והיה הולך בתוך השוק איפה שגרים העניים, הולך לאט, עומד שם מדבר עם מישהו, והיה מלטלט את הכסף. יענו, איזה עני שרוצה שיקח. היו מבינים העניים, היו באים בסתר, כל אחד פותח, לוקח. אבל הגמרא אומרת שההולך בשוק הראשי היה מסתכל מהצדדים שלא יבואו רמאים, נראו אותו ויקחו כסף, שומר. אבל הולך השוק של העניים, מעלים את עינו כדי שהם יקחו, שהוא לא ידע איזה עני לקח. וכך היה נוהג רבי אבא. זה מה? מעלה שלהם היו? איך היו ממציאים המצאות בשביל המצוות? איך לקיים מצוות השם? באיזה דרך? באיזה צורה? יש בגמרא במועד קטן, כשנפטר רב הונה, רב הונה היה ראש הגולה, ראש הגולה היה לו כוח להעניש והיה יכול לעשות מה שהוא רוצה מטעם הממשלה שם, היה בבבל, והוא היה צצה של דוד המלך, דור בן אחר בן, רב הונה היה. והוא כשנפטר הביא אותו לקבורה בטבריה, עד היום ידוע מקום קבורתו במערת רבי חייא בטבריה, שם קבור רב הונה. אבל רב הונה נפטר בבבל, ומבבל העלו אותו לארץ ישראל. כשנפטר אמרו ארץ ינער, ערה וילדה, זה רבי זרה, ארץ צבי גדלה שם שוויה. אז רב הונה נפטר, שמו אותו בארון, באו להוציא אותו בחוץ לארץ, קוברים בארון. בארץ ישראל מוליכים אותו במיטה וקוברים אותו עם תכריכים, חוץ לארץ מוצאים בארון וקוברים עם הארון. הוליכו את רב הונה, הוציאו אותו בארון, באו להוציא אותו, היה פתח צר, והארון היה ארון רחב מדי, לא יכול הארון לצאת. אמרו, מה נעשה? נעביר אותו אולי לארון אחר. היה שם רבי אבא, אמר להם, אסור שאם המת שמו אותו במיטה אחת, יוצא במיטה ראשונה, אסור להעביר אותו ממיטה למיטה. זה המיטה שלו. אמרו, טוב, מהדלת לא יוצא, ניסו, לא יוצא. אמרו, נוציא את זה מהגג, אלא עם פתח מלמעלה, ועם חבלים ירימו, ויורידו את זה לדרך הגג. אמר להם, כך למדתי, כך שמעתי, שאסור להוציא את המת חכם דרך הגג, זה בזיון, צריך לצאת רק מהפתח. אמרו, טוב, מה נעשה? מהפתח זה לא יוצא. מיטה אחרת אי אפשר להחליף, מיטה ראשונה. מהגג אתה אומר, זה בזיון. שברו את הדלת, שברו את הקיר, והוציאו את החכם משם. ואז עמד רבי אבא והספיד אותו. מה אמר עליו? אמר, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה. זאת אומרת, היה צריך להיות בעל רוח הקודש, רב הונה, כמו נביא. אלא שבבל גרמה לו, הוא היה בחוץ לארץ, בבל זה ארץ טמאה, חוץ לארץ, אווירה מטמא, אדמה, אפרה מטמא, ארץ ישראל היא כשרה, כשרה האוויר של הטהור והאדמה של הטהורה. אז ארץ ישראל כל כך קדושה. אבל שם, אם היה רב הונה, הוא אמר להם, אם היה רב הונה בארץ ישראל, היה נעשה מדרגה של איזה נביא גדול. יש עוד מעשה שם בגמרא, גמרא אומרת שהוא פגש את תלמידי רב, רבי אבא היה הולך ובא, אמר לו, מבבל ארץ ישראל, מארץ ישראל לבבל. פגש את תלמידי רב, שאל אותם, האם שמעתם מרב, רב כבר נפטר, מה דרש על הפסוק, קראנו השבת בפרשת עקב, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מה הדרשה דרש על הפסוק הזה? שאתה ידוע בעיר בשדה ויוצא ובא. אבל מה הדרשה, מה רמז יש פה? אמרו לו, כן, ככה אמר לנו הרב, ברוך אתה בעיר שיהיה בית הכנסת סמוך לביתך. כמה טוב לאדם שיש לו בשכונה שלו בית הכנסת. פעמים בא הביתה, כשאתה לא נמצאת, אין מפתחות, שכח את המפתח, מה יעשה? איפה ילך? יש בית הכנסת לידו, עולה בית הכנסת, יושב שם, לומד, קורא תהילים, לומד משניות, זוהר, הלכות, זה יופי. או לפעמים הוא מאחר את התפילה, כמעט נשאר 2-3 דקות לתפילה. אם בית הכנסת רחוק, או עד שיגיע לשם, כמה עיכובים יש. וגם אתם יודעים, אדם שהולך לבית הכנסת, הבן דבר שולח לו כמה שטחים בדרך. זה עוצר אותו מכאן, ופה יש פקק תנועה, ופה הרמזור התקלקל, ופה יש מחסום, ופה יש כל מיני דברים. ככה כשהבית הכנסת קרוב אין לו את הבעיה הזאת. זה ברוך אתה בעיר. אמר להם בסדר וברוך אתה בשדה. מה זה ברוך אתה בשדה? אמרו לו שיהיו נכסיך קרובים ומוצלחים לעיר. אדם קונה שדה, לפעמים השדה שלו רחוק, הוא עד שיגיע לשם, אבל שהשדה קרובה יותר נוח. ברוך אתה בבואך, מה זה ברוך אתה בבואך? שלא תבוא מהדרך, מנסיעה, וימצא בבית ספק נידה, ספק של איזה הלכה. ברוך אתה בצאתך, שיהיו צאצאים מאיך כצדיקים כמותך. זה בצאתך, גם מה שיוצא ממנו הדור שבא אחריו. אמר להם, אבל אני שמעתי פירוש אחר. בוא תגיד. אמר להם, אני כך שמעתי. ברוך אתה, שמעתי מרבי יוחנן. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך אתה בעיר שיהיה בית הכיסא סמוך לשולחנך. מכאן למדנו, אדם הולך ללמוד תורה, אדם הולך להתפלל, צריך לנקות את הגוף שלו. אדם בא לאכול, צריך לנקות את גופו. רמב״ם אומר, הפתח הראשון של כל החולאים זה שהאדם לא שומר על ניקיון גופו. ניקיון וטהרה זה הולך ביחד. איפה שיש סתרה אחרה יש לכלוך וסתרה אחרה. תראו אותם, הם מגדלי שיער, כל הגויים הרשעים האלה, מגדלים ציפורניים ארוכות, כל זה תומעה רצוצה ברבינה. אנחנו שומרים על טהרה, שומרים על ניקיון. אדם צריך לשמור על טוהר גופו גם מבחוץ גם בפנים. אז אדם טהור שורה עליו שכינה. תראו אדם אחרי אפילו שמתרחץ, כל שכן אם תובל במקרה, שיוצא משם איזה הרגשה יש לו, מרגיש את עצמו חצי מלאך. רבי הרב ראשית חוכמה רבי אליהו דוידש, אם השם יעזור, מחר בבוקר לפנות בוקר, מחר בלילה נהיה יעם קברו בחברון, אליהו דוידש כותב, כשאדם טובל פה, גופו טובל במקווה, ראשו מתחת למים, נשמתו טובלת למעלה, יש נהר דינור, נהר של אש, הוא גופו פה נטהר, נשמתו נטהרת למעלה, הוא מושך טהרה מלמעלה לפה בקו ישיר. כלומר זה מעלה של טהרה. כתוב, אדם לא יכול לטבול במקווה, מאיזה סיבה? ישפוך עליו 9 קפין מים, שוב זה בערך 14 ליטר מים מהברז, זה שהוא מתקלח, זה גם מועד בשביל טהרה, במקום מקווה. וזה רק לאיש, לאישה לא יעיר בשום פנים ואופן, אם לא תתפוקון במות שבעולם לא יתהרו אותה עד שתטבול במקווה שלה. אבל לאיש שלא יכול ללכת לטבול, יש לו איזה אונס או איזה סיבה רפואית או אחרת, אפילו הרחיצה, המים מתארים את האדם, יש בהם כוח טהרה גדול, זה משהו נפלא מאוד. זה ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. אמר להם שישלש מעותיו. ותראו, היו החכמים שלנו אומרים, התורה שלנו פרימיטיבית, התורה שלנו לפני 2000 שנה, לפני 3300 שנה, לא, טעות, הם פרימיטיביים, אלה כל הכלכלנים למיניהם, שוטים שבעולם, טיפשים, טיפשים. כמה כבר הבטחות בעבר הם הבטיחו לנו, אה? והכל שקר. כמה הבטחות של כלכלה, גן פורח, מזרח תיכון חדש, בורסה מסגשגת, ראינו מה, כמה אנשים נפלו שם וטבעו, ועדיין לא יצאו משם, אפילו גופות עוד לא הוציאו משם ברבינה. כמה הבטחות אנחנו מאמינים להם, אלה שקרנים. אתם זוכרים לפני מלחמת המפרץ, כל השרים וכל המומחים בענייני ביטחון לאומי, הוא לא יעיז, הוא לא יראה, ואם יראה תראה מה שיהיה לו. ב-24 שעות הראשונות שיברנו לו את העצמות, קיטטנו אותו עד עפר, קיטטו אותו, נשאר עוד קצת, ואז הוא התחיל, ואז הוא התחיל, ועד היום הוא חי, הצפע, נחש צפע הזה, הוא חי, לא הצליחו למגר אותו. למה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה? יש סיבה לקדוש ברוך הוא, למה משאיר אותו? מי יודע מה הקדוש ברוך הוא מתכנן? אז מה מעמידים להם? ומה היה בהסכם אוסלו האחרון? איזה הבטחות? יבטלו את האמנה הפלסטינית, שלום, יקח, היה כל שקר. כל, לא היה פרט אחד שהתקיים, פרט אחד לא היה, כל שקר. הוא אומר להם, אתה יודע מה זה ברוך אתה בשדה? שהאדם ישלש מעותיו, אל תשקיע את כל הכסף במקום אחד, אף פעם לא תעשה כך. שליש בתבואה, שליש בזיתים, שליש בענן. נגיד הוא חקלאי, אתה חקלאי, יש לך שדה, אף פעם אל תשים את הכל במקום אחד. תשקיע שליש רק תבואה, ושליש זיתים, שליש ענבים, שאם אחד יקבל מכה, יש לך שניים נגד אחד. ואפילו אתה רואה שאחד מרוויח, אל תתפתה, זה יצרה רעה, רוצה לעשות לך מלכודת. זהו, אחד אמר לי, כן, שליש, הוא נכנס לאיזה בנק, יש שם קרן תמר, וקרן גפן, וקרן אחת תהנה. ושליש, שליש, שליש, אמרת לו איזה שליש זה, וכולם שקרנים, אין לו גפן, ולא תמר ולא תהנה, ויעלה נבל, כתוב. אז זה ברוך אתה, בעיר וברוך אתה, תראו, התורה שלנו מלמד את האדם אפילו איפה ישקיע, איך ישקיע. אמרו לו טוב, מה זה ברוך אתה בבואך או ברוך אתה בצאתך? אמר להם, יהי רצון שתהי יציאתך מן העולם כדיעתך ולא חטא. כמו התינוק בן יומו אין לו שום עוון, ככה שהאדם יצא מהעולם, שיהי רצון יהיה בלי שום עוון, לא יהיה לו אפילו עוון אחד. זה הפירוש שנתן להם. ונגיד עוד דבר אחד לסיום, רבותיי. אני חוזר ואומר, אסור לנו להתייאש. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, תדעו. כתוב בפירוש, לנסותך, להיטיבך ואחריתך. וכבר הזכרנו כמה פעמים, הרב משה קורדבירו כותב, שהעם הזה, עם ישראל, איפה הוא נבחן? שיש לו צרות. כמו במצרים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו, אל תחשבו שיש לנו מישהו שמגן עלינו פה, לא אמריקאים ולא מצרים ולא סעודים ולא כל שכן, לא רבין ופרס והשוטים האלה עבר מראיהם, לא ולא. מי שמר אותנו 3,000 שנה? מי שמר את אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו היה יחיד בעולם, מי הציל אותו מכבשן האש אם לא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת, אנחנו מאמינים בו עדיין או לא מאמינים? והשכר יותר גדול, רבותיי, ככל שמתרבים הצרות, בכל שנים גדולים יותר הניסיונות, ואדם מחזיק מעמד, שכרו עצום, שכרו עצום. רבי שמעון בר יוחאי כותב בספר הזוהר, שלפני בו המשיח הקדוש ברוך הוא משקיף ומסתכל, ורואה מי נמצא איתו ומי לא. וכל מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא שמאמין בו, רושם אותו בספר הזיכרונות. ובבוא יום פקודה הוא יוזמן מהראשונים לעלות להיכל השם בהר הבית בירושלים. אז יהיה גבוה 12 קילומטר באוויר, כל האומות יבואו יגידו, זה היהודי הפשוט הזה, כן, זה היהודי הפשוט הזה היה מאמין בי, אתם האמנתם, אחד האמין בזה ואחד האמין בזה. מה הוא אומר אתמול? שעפרה לפומי הוא, אנחנו נדע, אנחנו, מי זה אנחנו? מה נדע? מה אתה יודע בכלל? אנחנו נדע להגן על המדינה. הם לא אומרים להגן על העם, לא אומרים להגן על ישראל, על המדינה. כל הזמן יש להם המדינה, כי זה הכיסא שלהם, הם לא חושבים עלינו. חס ושלום, מוכנים להקריב חס וחלילה אלפים אלפים בשביל השררה שלהם. אסור לנו לתת רגע אחד של אמון בבשר ודם, באף אחד, רבותיי. לא מכאן ולא מכאן, רק בו. ותדעו שהוא שומר אותנו, ולכל דבר יש סיבה. למה זה קרה, ולמה זה בירושלים, ולמה שמה, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה לקטרג עכשיו. אבל תאמינו לי שיש סיבה לכל דבר ודבר. למה באותו רחוב, למה ליד אותו בית, למה ליד אותו מקום, הכל יש סיבות. וזה לא דברים חדשים, שנים, כשאנחנו רואים איך שמחללים שם השם, למה אנחנו שותקים, עכשיו אנחנו צועקים? הקדוש ברוך הוא, כמה צער גורמים לו שעושים חילול שבת ועושים, אני לא רוצה, זה לא זמן לקטרק חס ושלום, אבל זה לחזק אותנו יותר בעבודת השם. אנחנו צריכים להוסיף עוד שמירת שבת, שמירת כשרות, טהרה, והרחובות האלה, הצניעות הזאת, נשמור אותה. הרי בגלל זה קורה, זה הסיבה הראשונה. הגמרא אומרת, כל מקום שיש חס ושלום פריצות, כל מקום שיש עריות, אנדרלמוסיה באה לעולם, אנדרלמוסיה, והורגת רעים וטובים, כך לשון הגמרא, והורגת רעים וטובים. זה דבר פשוט, צריכים לאסוף במשך 4 שעות ויותר. אני מכיר אותם, שכנים שלי, אחד אחד, או לאסוף פיסות אור, פיסות בשר, במרחק של כמעט חצי קילומטר מהמקום. לאסוף חתיכות בשר, מה זה? זה דבר פשוט. למה זה? למה זה? אולי, אולי בגלל שהולכים חשופי בשר ברחוב, אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום ככה עושה לו, לעובר אותנו. אז צריך להסביר להם בדרכי נועם, לאלה שלא יודעים, לאלה שלא יודעות, איזה רעה זה גורם לעם ישראל. אנחנו עם קדוש, התורה אומרת, ולא תקיע הארץ אתכם, כאשר קעד את הגוי אשר יקב בכם. למה ללכת כמו הגויים? למה לחכות את הגויים? למה? למה כל דבר שהגויים, כל תועבה שהם עושים, אנחנו צריכים להעתיק? אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. איך יכול להיות שאיזה פרא אדם יושב לו שם באיזה גיהנם בפריז או באמסטרדם או בלונדון או באיזה, מחליט איזה תספורת, מחליט איזה תלבושת, וכולם מחכים אותו? מה קרה? מה קרה? אנחנו היום נולדנו, שאל אביך ויגיד לך, זה כנך ויום מולך. אחרי חוזר ואומר, זה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, מתחזק אנחנו, אל הנשמות, מי יודע איזה גלגולים היה להם, שהם חיפרו עליהם ועלינו. אבל אנחנו נתחזק עוד, הגאולה תבוא. יש חבלי משיח, והכל כתוב, שלפני שבוא משיח יהיו חבלי משיח, זה קשה, זה כמו שאישה לפני שהיא יולדת, אז יש כל מיני בעיות. יש צירים ויש כאבים ויוצא דם, זה הלא עלינו הדם הזה שנשפח, זה צירי הלידה של המשיח, והמשיח צועק, רוצה שנעזור לו, רוצים, הם כולם צועקים, רוצים שנעזור להם, שמהר זה יעבור בקלות. אם אנחנו נעזור, נסייע, וזה ידוע, היולדת, היולדת, מי שמבין קצת בלידה, כשבאים לצירים, אם היא משתפת פעולה עם המיילדת, היא תלד, אם לא, את צריך לחכות עד הציר הבא. מתי עד היה תפסיק לי לחוץ עכשיו, תחכי עד שיתחיל עוד פעם צירים, עוד התקפת צירים, נו עכשיו, והם מפספסים עוד פעם. וזה כל זה, זה צירי לידה רבותיי, בחדרה, בעפולה, בדיזנגוף, ברמת גן, בירושלים, למה אנחנו עוד מחכים? זה הזמן שלנו רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר, זה בידינו המפתח. תפסיק, שנפסיק להאשים לא את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, ולא את הממשלה, לאלף אלפי הבדלות הממשלה, או להאשים את החבלנים האלה. החבלנים האלה, אלה כללים, אלה כאשר אנחנו עושים עבירות, אנחנו נותנים להם כוח להתגבר עלינו. אבל נעשה תשובה כמו שצריך. וכל אחד יגיד שזה אני. אני לא נגיד לחפש אשמים, נגיד זה הוא שעשה ככה, זה הוא שחילב שבת. אני, כל אחד יגיד אני. וככה, בעזרת השם, הכל ייגמר יותר מהר. אז להתחזק רבותיי, מחר בעזרת השם יש לימוד, אני מקווה מאוד, שוב פעם, יש קשיים ויש בעיות. ועד הרגע הזה, עד הרגע שהגעתי לפה, עוד ניהלנו מגעים, הן במערת המכפלה, כי ממשלת הרשע סגרה את המערה השבוע הזה, עד מחר בצהריים ב-12 הם פותחים. אני מקווה שמחר בלילה לא יהיו בעיות, גם נהיה בכלא רחל. יוצאים מכאן, אני הבנתי בסביבות 7:30, 8, אנחנו נהיה בסביבות 9:30, 10 בקבר רחל בלי נדר. גם אם יהיה סגור, גם אני לוקח סיכוי, אנחנו נהיה שם בחוץ, ויש לנו מקומות בחברון להיות, מקומות מאוד מעניינים להתפלל שם, צריך לעורר הרבה לחמי שמיים. רבותיי, מחר בלילה זה מפתח של כל חודש אלול, שחודש אלול הוא מפתח של כל השנה הבאה. ואני אומר לכם, אנחנו בטוחים בטוחים שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות סדר בעולם. נו לקדוש ברוך הוא להתערב, אבל נעזור לעצמנו שנתפלל טוב כדי שהמשיח יבוא ביותר קלות, עם פחות אבדות ופחות צרות, שיהיה עכשיו הגויים התור שלהם הגיע, שהם יאכלו והם ישתו את כל הכוס התעלה הזאת שעברה עלינו. הגיע הזמן שהנשמות הקדושות האלה יעמדו בשמיים להתפלל עלינו ועל כל שארית ישראל. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.